אנחנו ממשיכים התמודדות עם גיל ההתבגרות, כשבעצם אנחנו מגיעים למפגש של המתבגר עם המציאות הגופנית שלו. גיל ההתבגרות זה הגיל שמתחיל להיות מפגש בין האדם לבין מציאותו הגופנית. מה שעד עכשיו הוא היה מציאות תיאורטית, וכמו איזה מחשב שעובד מלפי לפי התקופות, כל שלב ושלב, אז התפתח בצורה די נכונה, כן, כל גיל לפי התכונה שלו. בגיל שנה, הופ, הוא התחיל לעמוד על הרגליים, ושנה וחודשיים התחיל גם קצת ללכת, וככה עלה. הוא חייך בגיל הזה, והוא אמר לא רוצה בגיל הזה. בגיל ההתבגרות, אמת מארץ תצמח. הכל מתחיל לציף הפעם מלמטה, מצד המציאות, והנה זה ט"ו בשבט, שאנחנו פוגשים את השרף שעולה בתוך העץ, והטבע שמתעורר, ואנחנו צריכים ללמוד כלים כדי להתמודד עם האדמה הזאת, עם המציאות הארצית שמתעוררת מלמטה. איך אנחנו מכילים את העוצמות הגופניות שמתעוררות, ואיך בעצם אנחנו רואים החיבור הזה גוף נפש כמקור לאמונה, כשורש לאמונה. בעצם אפשר להגיד שבלי החיבור הזה, האמונה היא דלה. כשאין כוח גופני בעם ישראל, אז אפשר להגיד שגם כוח האמונה מדלדל. עם ישראל יוצא מצרים, מיד נשים רוקדות. כן? זה התגובה הטבעית של עם שיוצא מקוצר רוח, כן? מעבודה קשה. מיד יש איזו תנועה של הגוף שרוקד, ולאחר מכן מיד עניין של אכילה, כן? איך אנחנו נוכל? הרי זה כל העניין בעצם של האדם שנהיה חופשי. איך אני מתמודד עם המציאות? כי עכשיו אני מתחיל לפגוש את המציאות, אבל מקום פנימי. וזה כל אולי מקומו של השיחה שלנו היום, איך אנחנו מלמדים את המתבגר לפגוש את המציאות הזאת במקום פנימי, כשבעצם בנושא הזה דווקא נראה שעיקר העבודה הוא העבודה של המחנך על עצמו, כן? כלומר, זה נושא שמאוד, שהדיבור, עדיף שתיקה מדיבור בניסיון לשכנע מתבגר. הרבה יותר חשוב כאן, מהי העבודה שלנו על עצמנו, כדי שאנחנו נוכל להעביר ממה שנקרא האור שמקיף את אישיותנו אל המתבגר, כן? הנושא הוא יחס בין הגוף והנשמה. בעצם, חז"ל אומרים לנו כוח הרוחני שבגוף עולה על כוח הנשמה. וכי למה? כי בכל כוס, האנרגיה של הכוס צריך לעלות על האנרגיה של התחולה, של מה שבתוך הכוס. כן? אם אני רוצה שהכוס לא יתפוצץ, אני צריך שהכוח כאן של הגוף יהיה גבוה מאשר הכוח של הנשמה. וכן, אנחנו מבינים שכמו אנחנו מדברים על דבר, קודם כל, עם עוצמה רוחנית מאוד 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 גבוהה, ולכן הרבה נזהרנו 2000 שנה לא לדבר על הדברים האלה, ועכשיו אנחנו מוכרחים לדבר עליהם, כי הנה הגוף הישראלי מתעורר. איך אמר אחד, איש חשוב, שאני לא יודע אם הוא יסכים שאני אגיד שמו, כשהחיילים שלנו לבשו את הציציות בהמוניהם במלחמת עזה, מלשון עוז, אז בעצם הם העלו את מצוות הציצית. כלומר, כל מגמת מצוות הציצית, הציציות חיכו ככה 2000 שנה, שיבוא עם שלם שרוצה ללבוש ציצית. וכאן אנחנו צריכים להבין, מה המקום של העבודה עם הגוף, למה העבודה הגופנית הזאת, אצל נשים נקרא לזה ריקוד, אצלנו אולי נקרא לזה, אני יודע, טייצ'י, או כל מה שיעשה שאדם יעבוד, ויפתח את החיבור שלו אל המציאות הגופנית שלו, אבל בצורה פנימית, בצורה רוחנית כמובן. איפה זה נמצא? איפה זה נמצא בעבודה? נשים רוקדות, ואנחנו מיד רואים איך הנשים, הגאולה תבוא דווקא מנשים צדקניות, שיודעות לתפוס את העת רצון, את המקום הנכון, דווקא להביע את השמחה שלהם דרך תנועה של הגוף. כשאנחנו ממשיכים עם הפרשה, אותה פרשה בשלח, אנחנו רואים את העיסוק עם המן, כן? מה המפגש עם האוכל? מפגש של שאלה, כן? הם שואלים מה זה, כן, מה זה הדבר הזה? אז התשובה היא מן, כן? מן, מים נוגבין, ראשי תיבות, המים שבאים מלמטה, האדם שמתעורר התעוררות הדיטטה, בדיוק כמו שאצל המתבגר הגוף מתעורר, ואמת, אמרנו, מארץ יצמח. האמת שהולך להתגלות שם, במקום הזה, יותר גדול מהאמת שבא מן השמיים. וכי למה? כי כל מגמתה של האמת שמתגלה מהשמיים, זה על מנת שזה יתעורר בתוך הממד הארצי. כן? כלומר, כל המגמה של החינוך שלנו בעצם, הוא חינוך להתעוררות של האמת שבא דווקא מלמטה. אנחנו רוצים לחנך את הנערים שלנו ואת עצמנו, שנגיע למציאות של קדושה. מהי הקדושה? קדש עצמך במותר לך. הקדושה היא הבחינה שאם אנחנו מתארים את כל המציאות עכשיו האלוקית, כן? נזכור מה שהאריזל מתאר, מציאות של אור אינסוף ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, מה עשה? צמצם את אורו. הוציא את אורו, העלים את אורו, השאיר מקום פנוי ממנו. עולם מלשון אלם, הוא העלים את עצמו בעולם. ואחרי זה הוא נותן לנו תורה. הוא נותן לנו תפילה, הוא נותן לנו מצוות, הוא נותן לנו קו של אור אינסוף בתוך העולם הזה, בתוך האלם הזה. כל המגמה של המצוות, כל המגמה של התפילות, כל המגמה של התורה, היא אינה אלא להגיע לדרגה שנוכל לקדש את המקום של האלם. כל המגמה של האור הזה שקיבלנו, רק על מנת שנוכל לגלות את האור שבתוך החושך. ואנחנו בתוך מציאות מעורבת, אור וחושך, והדוגמה הכי הכי יפה של המפגש הזה, אור חושך, זה הפרי. הפרי הוא נובע ממה? מהריקבון של הגרעין בתוך האדמה, ומהריקבון הזה עולה, שרף, עץ, עלים, פרחים ופרי. תודה רבה. תודה רבה לך. ועולה, וכל זה יוצא בסופו של דבר פרי מתוק, כן? טעים לאכילה. אפשר לקרוא לעץ הזה עץ הדעת טוב ורע. בעץ הזה, בפרי הזה, יש ערבוב של כוחות של ערש, של ריקבון, וכוחות של חיים. ואנחנו מברכים. כשאנחנו מברכים, אנחנו פוגשים את הפרי הזה. יש מצווה לאכול פירות? אין מצווה. יש איסור לאכול פירות? אין גם איסור. אבל, איך אומר הרב שרקי? זה המצווה הראשונה, מצוות עשה הראשונה בתורה. מכל עץ הגן אכול תוכל. כן? ויש לנו, לכתחילה, יש לנו כאן עניין נורא נורא חשוב, של האדם פוגש את העולם. פוגש את העולם של האלם, שבו הטוב והרע מתערבבים. ואנחנו, על ידי זה שאנחנו מברכים ופוגשים את המציאות הזאת בקדושה, אנחנו מקדשים את החומר, אנחנו מעלים את העולם ממקום של עולם למקום של גילוי, מקום של גלות למקום של גאולה. עם ישראל, הוא קיבל את התפקיד הזה הנפלא לקדש את החיים, אם כן, החיים הגופניים. האם מצווה להזמין את אשתך למסעדה? לא, זה לא מצווה. האם זה אסור? לא, זה גם לא אסור. אבל זה הרשות, זה המקום, זה החידוש הגדול של הרב קוק. במקום הזה דווקא אתה תעבוד את השם. לא כשאתה תלמד, אלא כשאתה לא תלמד, בזמן הפנוי שלך. בשביל זה צריך ללמוד הרבה, צריך להתפלל הרבה, צריך לקיים הרבה מצוות. כן, כמובן. כלומר, התנאי, הדבר הזה, שאתה תהיה בעצמך תורה, שאתה תהיה בעצמך מחובר לגודל ולאור. אבל הגאולה אינה להקים עוד ישיבה בלבד. הגאולה היא לגלות את הכוחות האלה דווקא איפה שזה מתעורר. כשהמתבגר הזה מתעורר, שתי תגובות יש לו. התגובה הראשונה, מה שנקרא התארות. הוא רוצה רק להתנתק מהמציאות הגופנית הזאת. הגוף הזה מגיל אותו, מפריד אותו. כשהנערה או הנער קצת נוקשה, כן, בשכלו, אז הוא נבעל גם מזה. הוא נבעל ממציאות שכל כך גואשת, והוא מרגיש פחד אדיר לאבד שליטה. אז הוא נכנס למצב של התארות, של בעצם חיבור לחיים 20 סנטימטר על 20 סנטימטר, ושוכח 90% של האישיות שלו. זה אחד מהנפילות הגדולות. מה שנקרא גם אינטלקטואליזציה. הוא חווה את העולם רק דרך השכל. כן? מחלה של 2000 שנות גלות, שאנחנו במקום לחיות את, את חיי התורה, אנחנו עובדים את השם רק עם השכל. כן? ומשאירים את זה למעלה. בעצם זה, רכשנו את זה מאיפה? מהנצחות, שחותכת כאן, שם איזה צלב פה, חותכת את הראש מהגוף, אבל אני תשמע, העיקר לדכא את הגוף, כן? איך אומר פרופסור רוטנברג? דיכוי של הגוף הביא לביטוי יתר בעולם המערבי. העולם המערבי נפל בפיתויים של הגוף, בגלל שהנצחות כל כך רצה רק להשתיק את המכונה המפלצתית הזאת. ועם ישראל בא ואומר, לא, טעות, הפוך. המקום הזה הגופני הוא המקום שדרכו אפשר רק לעבוד את השם. כן? ובואו נראה איך זה עובד. כבר משה רבינו פוגש את המציאות הזאת דרך הסנה. הסנה בוער ואינו קל. יש כאן עם עם מציאות גופנית, עם סנה כזה, שלמרות האש של התורה שבוערת בו, אינו קל. לא מעלים את החיים הארציים, אלא מסוגל לקדש את החיים הארציים על ידי דווקא אותו אור שהוא קיבל מהר סיני. כן, בבקשה.
איך מגלה הליכות בעולם הרוח?
איך?
מה זה גילוי הליכות בעולם הרוח? בפילוסופיה, שירה וכל המסים הרוחניים יותר. לא ברמה הגופנית, אלא ברמה הרוחנית.
זה נקרא יצירה. כלומר, יש איזון בין היצר והיצירה. כן? שוב, ראינו של רוטנברג, שמה שאתה עכשיו מוצף מבפנים, כן? שזה לכאורה קליפה אהבה שנקראת יצר הרע, בדיוק המקום הזה נקרא מקום של תיקון המידות שלך. איך? על ידי היצירה. מה יש ביצירה? ביצירה יש גילוי של האני שלי, של הקול שלי, לדעת מי אני, ואני בעצם ממילא בזה שאני עוסק ביצירה, בקשר הבין אישי לדוגמה, כן? שלכניס קצת פלפל ומלח, כן? שלא יהיה משעמם, גם בתפילה, לא כאנשים מלומדה, כן? שאדם מתפלל ועושה תפילתו קבע, בלימוד התורה שלו, שהוא מחדש, הוא מוצא דברים מדהימים בתוך, מאחורי כל מילה, וגם היצירה בכלל, כל יצירה, באשר יצירה, היא לוקחת את האנרגיה האדירה הזאת, שמתפרצת מבפנים בחיי הרוח, והופך את זה לכוח בונה, לכוח בעצם שהופך את החיים שלנו לחיים מעניינים, עשירים, כן, מלאים. אבל היצירה בכל, בהחלט בכל התחומים. האדם הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא אדם שרוצה לשכלל את כל כוחות הנפש, ומבין שאם אחד מהכוחות הוא לא משכלל, הוא נקרא נכה. הוא נקרא עדיין בגלות. כן? הגלות זה בעצם לקחת כוח אחד, ולהגיד הוא החשוב. כן? אני רוחני. אני רק רוחני. אני רק, אני יודע, רק הדמיון, כן, הוא החשוב, לא נכון. הכל חשוב. ואיפה הכל משתקף? בגוף. הגוף, בעצם הגוף הוא הקליפה האחרון של כל הנפש. ולכן, בגלל שזה הקליפה הכי אהבה, הכי חיצונית, אומר לנו בית יעקב, במקום הרביעי, בשורה השלישית, ויותר אב וגשמי, יש בו יקחות יותר. ככל שהגוף הזה, הוא בא במקום אב וגשמי יותר, אז צריך להבין שהאנרגיה של הכלי צריכה לעלות על אנרגיה של הנשמה. יש בדבר הזה, בכלי הזה, כזה גודל, שבעצם מאפשר לאדם בעבודה נכונה, ונראה אותו עוד מעט, בעבודה נכונה מאפשר לאדם לעבור מקטנות לגדלות. הקטן הוא אדם שעוסק בתורה ובמצוות ובתפילה, מתוך מסגרת מצומצמת של 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 עבודת השם, של רק אלה. האדם הגדול מבין שכל המגמה של כל העבודה שלנו היא על מנת להעלות מה שקוראים לזה המקובלים הניצוצות שנפלו בתוך החומר. כן, כלומר יש מציאות כאן מלאה בכוחות, מה שנקרא תורת השם, מלאה בתורת השם. עלינו לגלות את התורה הזאת. אחד מהדרכים זה נפילה. ברגע שאדם נמצא במשבר, כן? ברגע שאדם נשבר לרסיסים, אז הוא פוגש את עולם השבירה, פוגש את העולם של איפה שהכל נפל שם. הוא פוגש את האנרגיה הרוחנית הזאת שבתוך החומר. אבל זה בדיעבד כמובן, לא צריך ליפול, כן? איך אמר שבתאי צבי, ניפול כולנו כדי שנעורר את הקדושה הזאת, לא. להפוך, לכתחילה יש לנו להתבונן בדרך אחרת, והדרך היא דרך הקדושה. מסילת ישרים קובע לנו 26 פרקים של התעלות על הסולם, עד מצב של להתענג על השם, מצב של תענוג. פרויד תיאר מציאות שיש שני עקרונות שסותרים זה את זה. עיקרון המציאות ועיקרון העונג. כלומר, שתי רשויות יש בעולם הזה. יש אמת ויש מציאות. האדם בתור ביתו צריך להתמלא מעונג. כשהוא יוצא החוצה, הוא צריך לפגוש את המציאות העקורה. אנחנו אומרים זה לא נכון. שוב, הדיכוטומיה הזאת, הסתירה הזאת בין שתי עקרונות האלה שכאילו נפגשים זה עם זה, מונע מהאדם לראות את השם, לראות את האחדות שבבריאה. כן, בבקשה.
האם הספק, כל הספק זה משהו שבא מצד האדם, שספק זה יכול לבוא מצד ניסיון בשביל להגיע לאמת גבוהה יותר?
לא, זה בא מצד האדם, יש בחירה כאן. יש בחירה, ואדם הוא יכול ליפול בספק. מהו הספק? זה בדיוק הצלב שציירתי על הצבא. כן? זה האפשרות לראות יודקה, הצדדים האלוקיים, העליונים של האישיות שלנו, הצדדים הגבוהים, מנותקים מהוווקה, מההתלהבות הגופנית, מהשמחה, מהעבודה, כן? מארץ ישראל, מעם ישראל. לראות את הניתוק הזה, לראות שכאילו יש פה שתי רשויות שוב. יש את האורך שזה מתגלה בצורה אידיאלית, ולזה אני רוצה, ולכן הרבה מאוד מה שמסתתר מאחורי כל זה, זה פרפקציוניזם, שאיפה לשלמות, רצון שהמציאות תהיה מתוקנת כזאת, כזאת מושלמת, שאני לא יכול לסבול את המציאות בצורה, כן, כשאני רואה אותה גולמית. איך אומר הפסוק? גולמי, רעיניך, איך הפסוק? הצד הגולמי הזה, מבשרי חזה אלוקה. מהמקום הגולמי הזה, כן, אני דווקא יכול לראות את האלוקות. אז הוודאות זה בא בדיוק מזה. זה בא קודם כל שחרור, נראה את זה בדיוק. נשמור על השאלה שלך עד הסוף, ואם לא הבנת אז אני אחזור, בסדר? כי זה בדיוק נראה לי הנושא. אם כן, אנחנו בונים עבודה של מסילת ישרים. כך וכך פרקים, אבל לומדים קודם כל לפרק האחרון. קודם כל, לומדים את המגמה. מה שחסר באדם שנמצא במשבר, זה המגמה. לא לחזור כל הזמן אל מה שהיה לא טוב. האדם עובר איזה טראומה, לפעמים זה טראומה בגוף, ואדם עובר טראומה של התעללות רגשית, לדוגמה, או התעללות פיזית, והוא חווה בתוך גופו, מה שהגדרת, מציאות של ספק, של ניתוק בין הגוף לבין האמת. הכל בסדר בתיאוריה, אבל מיכאל, פה על הפנים. אין לי קשר עם הצדדים הנמוכים האלה. כי חוויתי מכות קשות בגוף. כי ההורים שלי לא דיברו איתי שכעסו עליי. לפעמים שפת הגוף, בהתעלות הרגשית, מה שנקרא, שפת הגוף מדברת יותר מאשר אפילו מכה. כן? כי לפעמים לא לדבר למישהו, לתת לו גב, זה מכה קשה יותר מכל דבר פיזי, כן? כי אמרנו שפת הגוף היא שפה מאוד מאוד חודרת. ולפעמים מתעורר אצל האדם, אמרנו, ניתוק. אז מלמדים לאדם לא דרך מילים, אלא דרך זה שאני חי את זה בתוך עצמי, קודם כל. זה השלב הראשון, אני חווה את זה בתוך עצמי. אני לומד מסילת ישרים בעיון כמה פעמים בחיים שלי. כי שמה יש לנו את הסולם, מוצב ארצה, מה שקראו לזה פיתוח של האינטליגנציה הרגשית, זה נקרא בשפה פשוטה, תיקון המידות. אני שמה לומד לתקן את מידותיי, לעבוד בצורה פנימית ובצורה נכונה ועמוקה. עד מה? למה אני שואף? לזה אני שואף, בדיוק לזה. להיות אדם שכל המציאות הארצית שלו, אתה נוהג באוטו שלך, אל תשים רדיו. חבל על הזמן. וחבל על הרעש, מציאות רשע אמרנו. תחיה את המציאות איך שהיא. אתה אוכל, הערב אנחנו נאכל פירות, תתחבר למה שאתה אוכל. ראש השנה לאילנות, מאוד מעניין, אומר לנו הרב לוריה, מאוד מעניין שזה נקרא ראש השנה לאילנות. ומאוד מעניין שהמנהג הוא לאכול פירות. הרי היה צריך אולי לחבק עצים, אני יודע, לנטוע עצים זה בסדר, אבל למה לאכול פרי? התשובה נמצאת, יש בעצם, מתי המנהג הזה של לאכול פירות? לפני כ-800 שנה, כן? במאה ה-12. אז לפי הרב מרדכי עטיה, המקובל של הדור הקודם, היה צריך להיות גאולה כבר, היינו צריכים להיגאל, אבל ישראל לא הבין. אבל המקובלים ראו את זה, ולכן הגדירו לנו דרך אכילת הפירות את הדרך לגאולה. המסלול שדחקו אנחנו לומדים לאכול, פשוט לאכול. האנשים שסובלים מהפרעות אכילה, כן? זה בעיקר בנות, יש גם בנים, הם אנשים שבנו בצורה מגמתית ניתוק מהגוף. הגוף הופך להיות מקום מנותק מהאישיות שלהם, הוא הופך להיות אובייקט. כן? העולם המודרני, החוסר צניות של העולם המודרני, מכר לנו גוף כאובייקט, לא כסובייקט, לא כמישהו, אלא כמשהו, כדבר. והמודה הזאת, ההשפעות המערביות האלה, פעלו רבות כדי רק לנתק את האדם, את התאווה מן האהבה. את התאווה, שזה הקליפה של האהבה, מן האהבה הפנימית האמיתית. וכל המגמה שלנו, ללמוד מחדש, לאהוב, לאהוב את מה? את הבשר הזה שקיבלנו. כתחקלין, כפרוסדור, סליחה, להגיע לתחקלין. לא כמטרה בפני עצמו, אלא כאמצעי, כדי באמת להגיע לעם קדוש בארץ הקדושה. כן? זה המעבר. כי כשאנחנו נדע לאכול בקדושה, ולהתחבר קצת, לא לכל כוונות אכילה אולי שכתובים אצל הארי, אבל בהחלט לאכול קצת, להתכוון, אני אוכל, השם יתברך, תן לי כוח לעבוד אותך ביותר סד, ביותר עוז, בזכות האכילה הזאת. קצת, תנסה, קצת לעצור. אפילו לברך, לעצור כשאתה מברך, לא בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל בזמן הזה שאפשר לדבר אז עם הקרובי משפחה, עם החברים, אפשר להרים את הראש, אפשר לחיות את האכילה כדבר מחבר, לא כדבר מנתק. הוא שומר הגמרא, בתחילת האכילה שתי נפשות, בסופה נפש אחת, כן? כי אדם הוא כולו נכנס לתוך הצד הבהמי של החיים, במקום להפוך את האכילה למקום של אהבה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם כוחות אדירים, אם כן, כוחות אלוקים ברא, בראשית ברא אלוקים, אלוקים בעל כוחות הטבע, שברא עולם מלא 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 עוצמות, ואנחנו באים להמתיק את הדינים האלה. שם הוויה, כל עבודת השם שלנו, להמתיק את הדינים האלה, להתחבר אל העולם שהוא מלא 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 בכוחניות, בעוצמות. אנחנו באנו כדי להמתיק את העולם הזה. החיבור הזה, גמטריה של שתי השמות האלה, גמטריה אילן, גמטריה מאכל. שמה אנחנו מסוגלים, במפגש הזה דווקא, לצאת קצת יותר מגלות, קצת יותר מצרים, קצת יותר להתחבר אל הגוף הזה. הדרך להגיע לגוף הוא דרך השתיקה, אמרנו. אין כאן מקום להסברה, כן? כשמדברים על, בנושאים האלה, בעיקר אנחנו צריכים לדעת להיות בשתיקה. איך אומר רבי שמעון בפרקי אבות? ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, כן? אז לא מיסטיקה, כמו שאומר, אלא משתיקה. כלומר, במקום הזה שאני לומד קצת לא לדבר על הדברים, ואף על פי שלפעמים בא לי להרבות בדיבורים, וזה עיקר החיים שלנו כמובן, צריך לדעת לפעמים ברגעים האלה שאני פוגש את המציאות הארצית, להתחבר למה שאני עושה. כן, בבקשה. להתחבר למציאות בפשטות. מקום הכי פשוט. מקום הכי אמיתי. לדעת לעבוד, אני הרבה מפעיל לאנשים שבאים לייעוץ אצלו לטיפול, הרבה שולח אותם לעבוד את האדמה. אני מצטער שאני צריך לשבת כמו תפוח אדמה שמה על הכיסא כל היום ולעבוד ולא לעבוד את האדמה. אני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד מרכזי, מה שאמרת עכשיו, להתחבר לפשטות של החיים הגופניים, מקום הכי אמיתי, הכי, הכי שם, הכי עמוק. אנחנו לומדים ליצור את המרחבים האלה, כן? ליצור את, את המקומות האלה, שאנחנו לא שמים, אמרנו, כל הזמן את עצמנו בתוך מציאות חברתית יותר מדי רעשנית, אנחנו יודעים גם להיות עם עצמנו לפעמים. וכשאנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אנחנו מתכוונים שהמציאות הזאת של המצוות באה לעזור לנו לקדש את המציאות שלנו, אשר קידשנו במצוותיו. ולכן אני חוזר, כשהחיילים לבשו את הציציות, הם באו והרימו את מצוות הציצית. איזה זכות זה למצוות הציצית, שעם שלם של אנשים, לוחמים, העם שלנו, רוצה ללבוש ציצית, כן? זה כבר אומר שהגענו לאיזה מעלה מסוימת. ולנו רק להתחזק לדבר הזה. הדבר החשוב כאן הוא להפעיל את כוח המדמה. אז ניכנס עכשיו למצוות התוך נפשית שלנו, כן? נראה את כוחות הנפש. אמרנו שיש פה כוח שנקרא כוח של שכל, של דיבור, ויש ממד אחר שנקרא עולם היצירה, עולם האינטואיציה, עולם הראייה הפנימית. זה נקרא בינה, זה כוח האימאי, וזה נקרא חוכמה, כוח האבאי. אנחנו עובדים עם שתי הכוחות האלה בצורה כמה שיותר מאוזנת. מה שלא קיבלנו מהבית שלנו, אמרנו, לא נבכה כל החיים, אנחנו נבנה את עצמנו, כן? לא קיבלת, תבנה את זה בעצמך. מה תבנה? הכוח האימאי הזה, זה השכל, אמרנו. האישיות השכלתנית, מנותקת מהגוף, לא עשתה עבודה של פירוד מהדמות האימאית שבתוכו. הוא נשאר עדיין הבן של אימא שלו, כן? כלומר, במובן מסוים, הוא נהיה דוקטור, כן? אבל הוא עדיין לא נפרד ממה היא תחשוב עליו. הוא עדיין חי בעולם של נראה. הוא חווה את המציאות הגופנית שלו עדיין לפי איך שהוא נראה, ולא איך שהוא חווה את עצמו, איך שהוא רואה. איפה היא הראייה הפנימית הזאת? זה פה, בצד ההוא. בצד ההוא, בעונה הימנית. שם הנורופיזיולוגים, זה במדע, כן? נורופיזיולוגיה יודעת ששם העונה, ההמיספירה הימנית, היא ההמיספירה של המוח, שבו אנחנו רואים את הדברים יותר מבפנים. פה החלום, פה המציאות הרוחנית, ושם אנחנו מאירים, אנחנו, זה כמו האבא שמצליח בתוך המשפחה קצת להפריד בין האם לבין הילד. לא בכוח, אלא בזה שהוא ממלא אותו בדיבור, ביחס אישי. הוא מרדיר בו אישיות, הוא מאמין בו, הוא רואה אותו, הוא רוצה להתקרב אליו, הוא מתפלל בעבורו. והילד הזה מרגיש שיש בו איזה כוח שגדל בפנים. יש בו איזה ראייה פנימית שמתעצמת. ואז הילד הזה מסוגל קצת יותר להיפרד מאמו, לא להיות תלוי באמו, לא להיות סימביוטי מה שנקרא עם אמו, להיפרד ממנה. ואז יום אחד גם, לא רק למרוד כמובן, אלא הפוך, להסתכל בה, לאהוב אותה, באמת לאהוב אותה, לכבד אותה. אבל מרצון, לא מכפייה. הכפייה לעומת זאת, זה בעצם מצב שאין כוח אבא. אתם מבינים, אנחנו מדברים על שתי רבדים, ממדים תוך נפשי, וממדים חוץ, כן? בן אישי. בבן אישי או בן דורי, בין הדורות, מה שיקרה בין ההורים שלי לבני, זה מה שיקרה בסופו של דבר בין הכוחות הנפש שלי. ומה שניתן לי לתקן כאן, זה בעצם לבנות את מה שאני לא קיבלתי. אני יכול לבנות את זה מחדש. אני חוזר, אם הקשר שלי עם אמא שלי הוא קשר תלותי, אז יש לי נטייה גם, אמרנו, לאינטלקטואליזציה של החיים, הכל לראות דרך השכל, להינתק את השכל מהגוף. דבר שני, יש לי נטייה גם לאכילת יתר. אני מחפש דרך האכילה את הטוב הזה של אמא, כן? מחפש דרך האכילה, או אצל הנערות האנורקטיות, הניתוק מהגוף, בשני המצבים אני בבעיה עם אמא שלי, עם הדמות האמאית שבתוכי גם כן. ולכן בא הכוח האבאי ועוזר לילד לצאת מהקשר הגב אל גב עם אמא. מהו הכוח האבאי בתוך הנפש? הראייה הפנימית. השריר של הראייה הפנימית, השריר של החוכמה, הוא המדמה. המדמה הוא מאפשר לאדם להתאפס מהדמיונות שווא הכי נמוכים למקום הכי הכי גבוה. זה מעלית. זה מה שמפיל אותו כשהוא לא משוכלל. זה אותו אדם שאין לו, אין לו אבא במציאות הנפשית שלו. אבל כשאבא משוכלל, זה מדמה נקי זך ותהר ליבנו לעובדך באמת. עם הזכות הזאת, עם הראייה הפנימית הזאת, הוא מסוגל, אמרנו, לברך ולהתכוון למה שהוא אומר. הוא מסוגל גם להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצווה ולהתכוון למה שהוא עושה. עולם הכוונות, עולם פנימי, אני לא מדבר שוב על הכוונות, לפי רק הנוסח של הכוונות והכל, אבל על הכוונה הפשוטה, לדעת להתכוון למה שאני עושה, להכניס ראייה ציורית למה שאני עושה. לא רק לחשוב על מה שאני עושה, כי אז אני נשאר תקוע בעץ הדעת טוב ורע, זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, לנתח כל דבר עם השכל, אלא להיכנס קצת לעץ החיים. ארץ ישראל נקרא ארץ החיים, ארץ כנען, שכל החוויה של המפגש הזה היא עבודה של הכנעה. עבודה של הכנעה, אמרנו של שתיקה, שלפעמים לסגור עיניים, להיכנס קצת פנימה, לנסות להתחבר קצת יותר פנימה למה שקורה בפנים. יש על זה תרגילים בדמיון מודרך, כן, דברים כאלה, אבל אפשר גם כל אדם להיות מודע שהוא צריך לפתח גם את העולם הציורי הפנימי שלו. זה בא בחינוך על ידי המודל האישי שאני משדר. מי אני? מה שאני ישדר, מה שהרב שלי ישדר לי, מה שאבא שלי ישדר לי, זה מה שבסופו של דבר יתחשם אצלי, והנה אני ארצה לראות את הדברים כמו שהוא רואה את הדברים. אני אהפוך את המבט הפנימי שלו למבט הפנימי שלי אל עצמי. אני אסתכל על עצמי בצורה אחרת. וזה שורש לה, מה ששאלת לפני כן, זה שורש של הביטחון. הדימוי העצמי, דימוי גוף, בא מאותו מדמה. בתרגילים של דמיון מודרך אפשר דרך המדמה לעזור לאדם להתחבר אל המציאות הגופנית, אבל מבפנים. האדם, על ידי זה שהוא, כמו שבחלום, כן? חלום לשון החלמה, על ידי החלום, על ידי הדמיון, הוא יכול להתכנס פנימה ולפגוש את המציאות הגופנית, אבל ממקום שורשי, מקום פנימי, מצד הציור הפנימי של הגוף, איך שהוא מצטייר מבפנים. אנחנו רחוקים מאוד 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 מתרבות שמוכר את הגוף בחוסר צניות, שמגלה את הגוף, בטענה שזה הגאולה. כן, גאולת ישראל, גאולת הגוף, להוציא, להראות, חס וחלילה. הפוך על הפוך. הצניות היא באה ללמד אותנו לגלות באמת את הגוף, אבל מצד הערך הפנימי של הגוף. כי אמרנו, הערך הפנימי של הגוף הוא ערך כזה עליון שאפשר ליפול בנפלות הכי גדולות, אבל אפשר להרים אותו למקום הכי גבוה. כשנדע להסתיר אותו בצורה נכונה, צניות זה לא רק סנטימטרים, זה כמובן תודעה עמוקה של מהו הגוף שלנו, אז אנחנו נדע גם להתחבר לכל מעשה, לכל דבר, בצורה פנימית אמיתית. זה ליצור את האב שאין לנו, שלא קיבלנו מספיק, כי 2000 שנות גלות, מה שזה עשה בעיקר, זה לקח מאיתנו את האבא. האמא הפולניה מכל העדות, כן? היא האמא שהשתלטה על הילדים שלה, והאבא איננו. אז הוא אולי שם לומד או עושה, עובד, אבל הוא לא פועל במציאות התוך נפשית של הילד. מאוד קשה בטיפול לגייס אבות. היום יותר ויותר זה כן הולך. אבל פעם היה מאוד מאוד קשה לגייס את האבות. הם לא מתגייסים, מה אני, הבן שלי, יטפל בו. היום לא, היום יש יותר ויותר התעניינות. אז תוך נפשי זה אותו דבר, אנחנו צריכים לגייס את האבא. לגייס את האבא זה ללמוד לעבוד לא רק עם השכל, אלא גם עם המציאות התוך נפשית שלנו, המציאות הציורית, הפנימית שלנו, כי שמה הדברים מצטיירים, ושמה אנחנו יכולים בעצם לצאת מגלות לגאולה. יש 4 שאלות. אתה רצית לשאול? לא שמעתי.
אבל הרי החינוכית היא שלכל בן אדם יש נקודות אובייקטיבית שלו כלפי המציאות, ולדמיון, וכישרונות, ככה מחנך,
אותו דבר. אותו דבר. אתה צודק, זה אותו, אבל אמרנו אותו דבר. על ידי זה שהמחנך עובד על הערך הפנימי שלו באמת, הוא מסוגל להקנות לכל אחד את הערך הפנימי שלו. הוא יותר צדיק. מה זה צדיק? זה מציאות יותר כוללת. למה יותר כוללת? יותר פנימית. מה המקום הכי פנימי של האישיות שלי? מה שנקרא היחידה שבנפש? זה הצד הכי כללי. עם ישראל שבתוכי הוא הצד הכי פנימי. אז ככל שאני עושה עבודה יותר פנימית, אני יותר כוללני. ואז כל אחד יכול להכיר את עצמו דרך העבודה שלי, כן, בסדר? אוקיי, בסדר גמור. יש מצב, תמיד צריך לזכור, כל העבודה הרוחנית שלנו, החינוכית, הטיפולית שלנו, זה עבודה של לעבור מגב אל גב, מצב של פנים אל פנים. מה זה גב אל גב? כשאדם נותן את הגב לשני, הוא לא אוהב אותו, כן? הוא שונא אותו. אבל גם הוא נלחם איתו. וכל המגמה שלו זה לא להיות כמוהו, ואני שונא אותו, ואני, את האבא הזה, אני רוצה רק להיות הפוך ממנו. הוא כזה, אני אהיה הפוך. אבל בעצם כשאני רוצה להיות הפוך, אני נשאר תלוי בו. כן? כי אני לא רוצה להיות אני רוצה להיות הפוך ממנו. אז במאבק הזה, אני נשאר תלוי. וכל העבודה היא עבודה של יום עצמאות. להיות עצמאי. כן? להיות עצמאי, להיות מחובר לעצמיות שלו. מה עושה הנערה? היא מתחברת לעצמות שלה. היא טועה. היא חושבת שדרך החיבור לעצמות היא תהיה יותר עצמאית. ובעצם זה מלחמת שווא, כי היא עדיין בתוך המעגל הסגור עם האוכל, עם אימא, כי המושג של אכילה, מושג אימאי כמובן, מהגיל לאפס, כן? שם חווינו את המפגש הראשון שלנו עם אימא שלנו. אז שם היא נלחמת, אבל בעצם המלחמה הזאת משאירה אותה בקשר מאוד תלותי, עם עצמה, עם הגוף, עם האימא, עם הדימוי של האימא. עכשיו זה אותו דבר במציאות התוך נפשית, אמר. אני יכול להיות עם השכל שלי להיות גב אל גב. מהי הקליפה של, 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 של הבינה? זה השכל. מהי הפנימיות של הבינה? ההבנה, העמוקה, השמחה, ההתעוררות של כל חיי הרגש. כן? אם אני נשאר גב אל גב עם, עם הדמות האימאית התוך נפשית הזאת, אני נשאר תלותי. תלותי להבנות שלי. אני, כן, זה אדם שלומד, הוא רוצה להכניע את הטקסט לפי ההבנות שלו. יש לו נוקשות קוגניטיבית, מה שנקרא. הוא רוצה שהחכם יגיד מה שהוא חושב. ובעצם ככה הוא לא רוצה גם ללמוד תורה, כי מה, מישהו יגיד לי מה לחשוב, חוץ מזה, זאת אומרת, הוא לא ייכנס גם לזה יותר מדי. אדם שלומד תורה הוא אדם שמסוגל להתחנר, לראות את הדברים כל הזמן בצורה מתחדשת ופנימית יותר. אז מה הוא עושה כל הזמן? בנסירות. אני חשבתי ככה, עכשיו אני חושב ככה. אני חשבתי ככה, הוא חוזר בתשובה באהבה כל הזמן. כל הזמן לומד לאהוב את עצמו, את נשמתו מחדש. אז זה פועל גם בעם, צריך לדעת ששוב הממדים האלה הם פועלים בעם. כל אדם שלומד, הוא עושה ממש המון בכל העולמות. כי זה מה שהוא עושה. הוא פועל להראות כל הזמן שהערך החיצוני, הוא איננו לעומת הערך הפנימי. הוא מפנים את המבט יותר ויותר פנימה. כן, בבקשה.
איך מחנך מורה יכול לעזור להפוך להיות הדם שלה?
כשאני מסתכל על הכיתה שלי, אני צריך לדעת את השמות של התלמידים. ואני צריך לדעת מאחורי כל שם, יש פה תוכנית, כן, אלוקית, אינסופית. אני צריך לדעת שמוישה, זה לא רק הילד ששם את האצבעות באף, בזמן שאני מלמד. אלא מוישה, נשמה תאורה. באיפה הוא נשמה תאורה? זה מה שאני צריך לעשות כמורה. צריך להתחבר לערך הפנימי של כל אחד ואחד מהתלמידים. שם אני ידע לאהוב אותם באמת. אם לא, אני עסוק, כמו שבכל אספת הורים נורמלית, אני עסוק בציונים. כן, מוישה עלה בחשבון, ירד בעברית, כן. כבר הכל, התלמיד נכנס בתוך איזו קוביה קטנה, 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 ששמה הוא צריך רק לענות לציפיות של, של המערכת. כן? ולא רואים את נשמתו. מה לא רואים אותו? מה לא רואים את האדם הזה שגודל מתחילת השנה עד סוף השנה? מה, איזה תהליך הוא עבר? איזה, לא בודקים את המוטיבציה שלו? את האמון שלו בעצמו? כי זה לא מה שאנחנו מסתכלים. כי זה לא מערכת החינוך. וכן החינוך, כשהיא פועלת מצד החיצוני, מהצד החיצוני, אז היא לוקה בחסר. היום יותר ויותר, ברוך השם, תלמודי תורה, בתי ספר, לומדים יותר ויותר את האומנות הזאת. לראות נשמות, לראות את הנקודות הפנימיות. וזה תלוי במה? תלוי במחנך עצמו. תלוי במנהל גם. תלוי במחנך עצמו. עד כמה הוא מסוגל לראות את הדברים מבפנים? עד כמה יש לו אבא מבפנים, מצויה. אז זה לא האבא של אבא, זה אבא אמיתי של, של באמת. יש לך הסתכלות, ראייה, אמיתית, עמוקה. ואז אתה רואה ציורים פנימיים יותר, כלומר מאחורי השאלה נגיד של התלמיד, אתה מסוגל להבין מי הוא. איך אמרת? אתה מעורר אצלם את השאלה, כי אתה מעוניין לגדל אותם. אתה לא מעוניין רק כן, להפציץ אותם בידיעות. אתה רוצה לעורר אותם. אתה מעוניין. כי מה שיתעורר אצלם יותר, מה שיגדל אצלם יותר, אז זה יותר, יותר יקר. אני מעביר שיעורים ויש לי דיסקונקי, ואני מעביר תמיד את המצגות לתלמידים, בשמחה ככה. אז תמיד שואלים, כאילו, מה, אתה לא, אתה מפרסם? אנחנו פה כדי לפרסם. כל מה שאנחנו יודעים רק לפרסם, רק להגיד, יש לך איזה משהו שאתה יודע, תגיד אותו. כי כל העניין שלנו, הוא עניין של, של באמת להתחבר לכל אחד ואחד, לתת, לתת, לתת. כלומר, להתחבר לפרויקט שלי, של החיים שלך, מקום פנימי. תעזוב את, את הדברים הנמוכים, תסתכל פנימה יותר. זה נקרא בניין של הדמות האבא. בדמיון מודרך עושים את זה הכי יפה. כי זה נותן לנו בעצם את התנאים לעבודה הזאת. קודם כל נחיה בהרפיה. אדם שלא מחובר לגוף שלו, הוא נמצא במתח. כדי להתחבר יותר פנימה, אדם צריך להיות בהרפיה. כן? העבודה צריכה להיות עבודה של הרפות. בטיפול בתנועה, בקשים מהאדם, קח איזה פוזה שאתה רגיל אליה. אז הוא תופס איזה פוזה ככה, כן? ואז אנחנו מבקשים ממנו מה, מה המשמעות של שפת הגוף הזו. יש משמעות לכל תנועה הרי. מלמדים לאדם להניע את הגוף בצורה שמחוברת יותר לפנימיות שלו, לעולם הפנימי שלו. עוזרים לו להבין איך דרך השפת הגוף שלו הוא, הוא בעצם פוגע במהות שלו. האדם לומד אחרי הרפיה לסגור עיניים כמו שבחלום, כמו שבלילה, ולהסתכל פנימה. ולראות במצב של הרפיה איך הדברים מצטיירים מבפנים. ושם הוא גודל, כן, שם הוא גודל, זה אחד מהדרכים כמובן. הדרך השני, זה שוב, זה לימוד תורה. כשאדם לומד תורה, אז הוא מעמיק את המבט, והוא גם בונה אבא, דמות אבא. זה מה שהאבא מביא לתוך המשפחה, כן, מה הוא מביא? הוא מביא אור, אור גדול. ואז כל הילדים, יש להם מקום יניקה, כן, מהמקום הזה הם יגדלו. עכשיו, הריקוד של הנשים הצדקניות ביציאת מצרים, או הריקוד באופן כללי, הריקוד, אווירה אומר לנו, כתוב במסכת תענית, מקור מספר 8. אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצלעו שנאמר, ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושיענו. יש מצב אידיאלי שנקרא מצב של מחול. מה זה המחול? המחול זה מצב של עיגול, שכל אחד נמצא באותו רמה, כולם ביחד, כן? לא הריקודים שאנחנו רגילים היום של ככה, 1-2-1-2-1-2, אלא באמת ריקוד, וגם לא הריקודים שכל אחד רוקד לעצמו, ודרך אגב, שמים לב שאנחנו ביחד, אלא באמת אנחנו ביחד, אבל באמת אנחנו רוקדים, ושם יש ביטוי מצד אחד פרטי, מצד שני כללי של כולם ביחד, ושם אנחנו מגיעים למצב של השוואה, שאנחנו כולנו באותו דרגה. מהי האמירה של המחול? האמירה של המחול היא אמירה מאוד חשובה. האמירה של המחול היא לומר שיש אפשרות לאדם להגיע למצב שנמצא בעליונים. המצב של העליונים זה מצב של השוואה גמורה. הספר נפש החיים כותב על הקדוש ברוך הוא שאצלו הכל בהשוואה גמורה. הטוב והרע זה אחד אצלו. אין הבדל בכלום. אנחנו יודעים, לעתיד לבוא מצוות בטלות. לעתיד לבוא נוכל לעבוד את השם גם עם הפרי. אמרנו הפרי בנוי מריקבון וממיתוק. אנחנו נדע לעבוד את המציאות, ועצם העבודה של המציאות היא עבודת השם. זה לעתיד לבוא, זה לא היום כמובן. היום אנחנו עדיין מצווים במצוות ועדיין בתוך מציאות של, 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 של גבולות. אבל כשאנחנו רוקדים במחול, אנחנו תואמים קצת טעם מהדבר הזה. זה נקרא שבת. בשבת יש מצווה להתענג. בשבת אנחנו כולנו יושבים ביחד, אין הבדל בין אנשים. כולנו ביחד. וביחד הזה אנחנו מתקרבים להשוואה הזאת. מתקרבים לזה. מתקרבים לראות שכל מציאות של אכילה, של שינה, כל דבר הכי פשוט של טיול, הוא יכול להיות מציאות רוחנית. וזה מעין עולם הבא. זה טעם. ואז אנחנו עושים הבדלה, נכנסים לעולם של, של הבדלים. כי העולם הזה הוא עולם של הבדלים. אבל עתיד לבוא זה מה שיהיה. אז אנחנו כבר, הרי, כאן מבינים שאם הנוער שלנו נפל כל כך במה? בחטא של, של, של התאווה, אנחנו צריכים לדעת שהגיע הזמן לעבוד מצידנו, כל אחד, לפי מקומו, לפי מדרגתו, כל אחד, להתלמד לפחות קצת להתקרב לדרגה הזאת של מחול, של לחיות את השני כאילו זהו, של אהבה כמו שהאימא אוהבת את הילדים שלה בצורה שווה, כן? ככה האדם יכול לעבוד שכל מה שהוא יעשה, הוא יחבר שם איזה ערך פנימי. זה מה שמניטול רב לאו אשכנזי קורא, ההרמוניה של הערכים. יש אפשרות להגיע בעולם הזה, להתקרב לבחינה של הרמוניה. מהי ההרמוניה? ההרמוניה, וזה היופי האמיתי. אתם יודעים מה ההבדל בין יוון לבין ישראל? יוון אמרו מה שיפה הוא אמת. אנחנו אומרים לו, מה שהרמוני, מה שמתקרב להרמוניה של הערכים, הוא היופי באמת. היופי זה מה שנמצא בהרמוניה. מה שאמיתי, מה שהוא מצד האמת, נקודת האמת שבכל דבר ודבר, הוא הצד היפה. כשאתה יודע לעבוד על, בין כל כוחות הנפש, מחבר לכוח כל אחד לפי הפנימיות של, הנקודה הפנימית של הכוח, אתה נמצא במקום יפה, מקום הרמוני. היוון אומר הפוך. זאת אומרת, ברגע שדבר הוא יפה, הנה, מקבל תעודה של... מה? כן, אבל זה הגדרה הפנימית של היופי. היופי, נכון, אתה צודק, היופי זה הרמוניה, אבל מה זה היופי באמת? זה איזון בין כל הכוחות. מה זה האיזון? זה להגיד שמושה, יוסי, הם כולם בשבילי, זה אותה אהבה יש לי אליהם. זה אהבה יפה, כן? אבל זה היופי האמיתי של האדם. זה מה שעושה אותו יפה. שמסוגל לראות בכל דבר... את הגודל שלו, כל דבר קטן. כן, מה רצית לשאול?
מה שאנחנו... אני יודעת שזה קצת שאלה קשה בכל הצפה, האם שעמדת לחוות את המחול, האם זו כמרך הבאה שמדיטציה התחוות למוזיקה, או משהו
מדיטציה כזה? אני לא מכיר מדיטציה, אני לא יודע מה זה, אני יודע מוזיקה. אני יודע שהמוזיקה, כמובן, זה דרך שאתה שומע איזה צליל, אתה מתחבר לצליל. אתה לא... אתה שומע מילים, אתה שומע מוזיקה, תתחבר, לך לשם, תטייל שם, תן לדמיון שלך קצת ללכת. לא כל היום. כן, אבל צריך איתים לזה גם כן, כמו שיש איתים לתור. צריך זמן לעצור את השכל, קצת להשתיק אותו, ולהתחבר פנימה. עוד פעם, כמה זמן ביום, לא... אבל, וזה חשוב, זה חשוב לדעת להתחבר שם. להפוך את הראייה של המציאות שלנו לראייה פנימית, כן? מה התפקיד הנכון של דמות האם? דמות האם יותר שכל מאשר רגש? תמיד חשבתי שזה אפור. אוקיי, בסדר, שאלה חשובה. כל כוח בנפש, כמו כל אחד מבני המשפחה, יש לו תפקיד מקורי ותפקיד ומטרה. התפקיד המקורי, המקום המקורי של האם זה שכל. כל העבודה שלה זה להמתיק את השכל שלה, אם הבנים שמחה, להגיע למצב של התעוררות הרגש, שהרגש יחבר אותה למציאות הארצית. כלומר, היא באה ממקום שיש לה בינה יתרה נתן לאישה, הבנה, לפעמים הבנה קשה, העבודה שלה, המגמה שלה, להמתיק את ההבנות כדי להתחבר לעולם ולתקן את העולם. יש לה כוח כזה לאישה לתקן את העולם, לכן הגאולה תבוא מנשים צדקניות דווקא. האב... הוא בא ממקום של אפר, כן? הוא בא מלמטה. כל עבודה שלו זה לתאר את המדמה שלו. בתר המדם יש על ידי לימוד תורה בעיקר, עבודת השם, עבודה על המידות, הוא בונה עולם של מדמה זך. המדמה הזך הזה זה ראייה פנימית, אבל הוא לא נשאר ראייה פנימית, הוא לא נשאר אחד עם מדמה זך, אלא מה זה בא לעשות אצלו? הוא הופך להיות בסופו של דבר מחשבה זקה. כלומר, אחד הוא בא מהמחשבה והעבודה שלו זה לעורר את הרגש, השני הוא בא מהרגש, האבות הם רכים בטבעם. אתה רוצה ללמד סמכות הורית לאבות, הם ככה מתלבטים בהתחלה ומנסים, הם לא בהתחלה, זה לא טבעי אצלם. הם באים מהחסד, והעבודה שלהם זה להתגבר. מה זה להתגבר? לתאר את המדמה הזה, להגיע למצב של זכות של המדמה, ואז הם מסוגלים לחשוב, לחשוב חיובי, לחשוב רוחני, להביא מחשבה פנימית למבנה, לבית. האימה לעומת זאת, היא באה ממקום של רגש, של בינה יתרה נתן לאישה, ועל ידי החיבור שלה למציאות, היא לומדת לעורר את החום, את החמימות של החיבור שלה אל העולם. אז אותו דבר שהוא בכוח התוך נפשי של האדם. יש לנו שכל, וכל העבודה של השכל הזה זה לחשוב טוב. זה לחשוב מחובר למציאות. כל העבודה של המדמה זה לעבוד, קודם כל לעבוד מדמיונות נמוכים למדמה זך, אבל לא כדי להישאר מדמה זך, אלא כדי שתהיה לנו מחשבה של תורה, מחשבה פנימית של העולם, ושנוכל ככה לקדש את המציאות. אם נחזור לכל, המגמה שלנו זה לעבוד, כשאנחנו פוגשים את הנער הזה עם כל הדחיפות הגופניות, לעבוד בעיקר על עצמנו. כשנדבר איתו, רק נדבר מה שאנחנו הבנו על עצמנו. והעבודה עצמית היא עבודה שעוברת דרך זה שאנחנו מבינים שהנשמה והגוף הם שני יחידה של אותו דבר, הם שתי צדדים של אותו דבר העצום, שזה עבודת האדם. האנרגיה עתיד להתגלות שהאור של הגוף עולה על אור הנשמה. זה אישה תסובב גבר, כן? האור של הכלי תעלה על האור של הנשמה. ואנחנו מתקרבים לזה. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה לפי הנפילות. הנפילה הגדולה, התאווה. והפנים של התאווה זה אהבה. איך יעשה אדם כדי לאהוב? אז הוא צריך, כדי ללמוד לאהוב, להתחבר לראייה יותר פנימית, לעורר את האבא שבתוכו. כל אדם, גם הבת, כן, כמובן. כולם. מה זה לעורר את האבא?
למה זאת השאיפה שהכלי יהיה יותר?
זה לא שאיפה, זה אמרנו, זה המציאות. זאת אומרת,
אבל למה השאיפה של העתיד לבוא, זה יתגלה?
כי נהיה בהשוואה. זאת אומרת, האור הפנימי, אנחנו נגיע למצב שהאור הפנימי יהיה כמו האור של הכלי. זה יהיה שווה, אבל לא, זה גם יותר, כי עדיין זה כלי וזה זה פנים. כן. אז אנחנו נבין זה מה שאמרנו על הציצית והחיילים. זאת אומרת, האור שמתגלה במציאות היא עולה על על האור שבתוך מה שנקרא אורה איתה קודשה ברוך הוא וישראל חד הוא, כן? זה הבחינה הגבוהה, והתגלה בישראל שאנחנו עם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדושה זה הדרגה האחרונה במציאת ישרים, אז יש לנו הרבה עבודה, כמובן הרבה עמל, אבל קודם כל נלמד את הפרק האחרון, ואז נלמד את כל הספר. כי זה המגמה, להבין שהעונג והמציאות הם לא שני עקרונות כמו אצל פרויד, אלא הפוך, המציאות הוא מקום לגילוי העונג. זה שבת, שאנחנו מסוגלים לאכול, כמו בט"ו בשבט עכשיו, לאכול בקדושה. לאכול מתוך עולם הכוונות. מהו עולם הכוונות? זה להוליד את האבא שבתוכנו. את החוכמה הפנימית של לראות את הדברים מבפנים. לראות את המציאות בראייה פנימית. ואז אני לא חי את הגוף שלי כדבר רק של חשק חיצוני, של תאווה, של להיראות, כן, שיראו אותי, אלא אני חי בצניות, ובצניות הזאת אני יכול לעורר באמת את הראייה הרוחנית העמוקה של המציאות, וזה מה שעובר מאחד לאחד, זה מה שעובר בעצם מהאישיות שלי. זה העבודה זה בעצם ההשפעה הנכונה. אני רוצה להחזיר בתשובה, שאני אחזיר את עצמי בתשובה קודם, זו הנקודה שעוברת, כן? כן, בבקשה.
המטרה בעצם להגיע להרמוניה?
אוקיי. אז המטרה להגיע להרמוניה בין הערכים. מהי ההרמוניה? לראות את הערך השווה שבכל דבר. כלומר, ברגע ש... וזה, עוד פעם, אצל נפש החיים זה ההבדל של מצידו ומצידנו. מצד השם, הכל בהשוואה גמורה, כל הזמן. הוא אור אינסוף ברוך הוא. אמרנו, הוא צמצם את אורו, העלים את אורו, ונתן לנו קו. על ידי הקו הזה, מה העוצמה של, של העם שלנו? היכולת לחיות לפי הקו ולקדש את, את העולם, לקדש את חיי החומר. מצב של עולם הרשות, שאני פוגש את עולם הרשות ואני לא נבל ממנו, אני כמובן רק לפי שזה קשר ורק לפי המותר ולא לפי האסור, שמה, אבל דווקא יש אפשרות קדש עצמך במותר לך. דווקא מה שהוא נתן לך, שהוא לא אמר זה אסור או זה מותר, הוא לך, נראה אותך עכשיו, בזמן הפנוי שלך, נראה אותך. זמן שאתה רוקד בחתונות, נראה אותך. נראה אותך כשאתה אוכל, נראה אותך כשאתה בכיסך, בכוסך, בכעסך. כן? נראה אותך במה שאתה. איפה? דווקא איפה שאתה רק פועל. כן? נראה אותך עם המס הכנסה, עושה כל מיני קונסים כדי לגנוב מהמדינה. נראה אותך, נראה אותך אז מי אתה באמת. שמה עם החיי כסף שלך. כן? זה באמת חלק מהחיים הגופניים שלנו. וגם במחול, גם בתנועה, בשפת הגוף שלך נראה אותך, נראה מי אתה. זה העבודה העצמית הפנימית האמיתית שלנו. כל השאר זה נקרא נראות, זה פסיכולוגיה נמוכה, שאני פועל לפי מה שרואים ממני. אני אגיד עכשיו את הדברים שאני רוצה למצוא חן. אז אתה עדיין חי בעולם משועבד, גב אל גב, ואתה עדיין נמצא בעולם שאין בו נסירה, ועדיין אתה תלוי באמא שלך, באמא תוך נפשית ובאמא חיצונית. לפעמים האמא זה אבא, לא משנה, אבל זה הדמות הזאת שאתה לא מצליח להיפרד ממנה, ואז הדימוי גוף שלך הוא שלילי. למה הדימוי גוף הוא שלילי? למה הנערה הזאת מתעללת בזה ועוד נפחת לרזון, רזונת כזאת ש-15% מאלה ממש מסכנת מוות? בגלל אותה תרבות הנוצרית שבנתה עולם של דיכוי ביטוי. נדקה את הגוף, אז לכן צריך ליפול במערביות הקיצונית של הקניון, ואין איזון. אצלנו בעם ישראל יש איזון. מהו האיזון? לקחת את הגוף כמקום, משכן של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה המקום, זה הכלי עם האנרגיה הרוחנית הגבוהה, ששם אפשר בהחלט לעבוד את השם. על זה שמוסכים את הנפש לארץ ישראל, על זה שבונים יישובים, גם אנחנו מקדשים את חיי הגוף. על ידי זה שאנחנו פועלים בלמסור את הנפש בעכשיו בבחירות, אז גם כל מה שנעשה עם הגוף שלנו זה יותר משובח. כי כל חיי הגוף שלנו, עוד פעם, יונק את כוחו במקום עמוק יותר מאשר חיי הנשמה. כן,
בבקשה. אני יודע מה האיזון בין ההתנסות לחיי הגוף לבין המקום של הנשמה, בין המקום, תחום הרשות לבין תחום המצווה.
מה אתה שואל?
איך יודעים מתי צריך להיות בתוך הבית מדרש, מתי
לעשות בתחום הרשות? זה חוכמת האדם. חוכמת האדם צריך להעיר לו מתי זה ככה, מתי, שלא יהיה קיצוני לא לכאן ולא לכאן. זה איזונים. יש אדם גם שלפי הרמב״ם, שביל הזהב, יש אדם שצריך לעבוד יותר לזה, אדם יותר לזה, אבל אדם חש את זה. אתה רואה? אתה רואה בחור שלומד, לומד, לומד, ובשביל שם הוא מתבלבל. אתה רואה אותו קצת נכנס לכפייתיות ולמחשבות וזה, צריך לעבוד את האדמה, הוא צריך ללכת לעם ישראל קצת, להתגייס לצבא, הוא צריך, תן מהגוף קצת, ותאזן את ה... ומאידך, יש מי שהיה בצבא וכבר מרגיש ריק, והוא צריך להתמלא מהקו, כי הוא היה ברשות כל הזמן ונמאס לו מהרשות. צריך להתמלא, אנחנו חייבים גם וגם, גם בזה, כל החוכמה שלנו זה גם וגם.
אין
ההפחדה נמצאת בדור שלנו. לעתיד לבוא היא לא תהיה. בדור שלנו בטח שיש הפחדה. בין גוף ונפש יש הפחדה. אנחנו לא לומדים תורה, ואז אנחנו, תוך כדי שלומדים תורה, חושבים על ה... לא יודע. אנחנו מפחידים את התחומים. מפחידים את התחומים. מצד שני, כל המגמה שלנו, בסופו של דבר, זה לעבוד עם המציאות שלנו. לרומם את המציאות שלנו. אז דוגמה, אדם לומד תורה, על איבד אין חטא. אבל לא רק זה, לא רק מצד המצווה וההלכה, אלא גם מצד זה שהאדם הוא יהיה כל כך הלכה, שגם צורת הדיבור שלו, הדרך ארץ שלו, שפת הגוף שלו, אמר, יהיה כולו תורה וכולו אור, שנזכה לשנה טובה. כן, בעזרת השם.